טוב, שלום וברכה, ברשות הרב לבנון, מוריי ורבותיי. בסדר, שומעים ככה? אני חושב שעצם הכינוס משמעותי וחשוב עוד לפני הדברים שנאמרים בו, עצם המודעות לענייני כשרות, המודעות, הרצון. אמר לי מישהו פעם, איך אתה יודע אם משהו בקשרות יותר טובה, פחות טובה, איך אתה יודע מה קורה? זאת אומרת, תשמע, יש דברים שאף אחד באמת לא יודע ומנסים לברר ולדעת, אבל באופן כללי, כשמשהו מטריד מישהו ומעניין אותו, הוא יודע. יש אנשים שמבינים בכסף, יש כאלה שמבינים במחשבים, מצלמות, השאלות, הוא יודע, יצא דגם חדש, הוא יודע, הוא בעניינים, למרות שזה לא המקצוע שלו, כי זה מעניין אותו, מטריד אותו, הוא יודע. וגם בענייני כשרות, אדם שזה מטריד אותו, הוא רואה, הוא מברר, הוא שומע. אני חושב שעצם המודעות, את זה שאדם ידע, יחקור, יברר, ידרוש, זה הדבר המרכזי. אני אנסה לדבר על כמה נקודות שיכולות להיות במטבחים או בקנייה של משהו במסעדה, באולמות, אם כי הרבה מהדברים כמובן משמעותיים גם בבית שלנו. אני אדבר על כמה עקרונות ואחר כך ננסה אולי לברר לעצמנו את המשמעות של הכשר רגיל, הכשר מהדרין. אני לא אכנס לדברים המעשיים בשטח ממש, שזה אחר כך ידברו בעזרת השם, כמו שאני מבין, אלא יותר לעקרונות ההלכתיים ולדיונים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו עוד לפני שמגיעים אל השטח. אני התלבטתי על איזה נושאים לדבר, כי כל נושא פה הוא נושא של הרבה זמן, וחשבתי אולי לדבר על קרשות של עופות, תולעים, וכמח כדוגמאות לכל מיני שאלות שיכולות להיות מטרידות, שעשויות להיות מטרידות מענייני קשות. מה נתחיל? אולי נתחיל מהעופות. יש לכם דף על קשות העופות. קשות העופות, אני לא הולך לדבר על כל נקודה כאן, כי היא מאוד רחבה, ואני גם אשתדל להתאפק ולא להיכנס לכל מיני דברים למדניים שיש פה גם שמאוד מעניינים בהרבה נקודות, אלא לתת עקרונות. קשרות העופות מתחילה ממתי? ממתי צריך ללכת ולבדוק, לראות את ההתחלה, לראות אם הכל בסדר. מה אתם אומרים? איזה שלב? איפה הייתם מתחילים את הבדיקות בתור משגיח? אז הסברה הפשוטה של כולנו, שהולכים למשחטה, ואז מתחילים לראות מה מתרחש. אבל באמת דברים מתרחשים קודם. כמה קודם? והאמת שאולי זה מתחיל אפילו לפני שהתרנגולת נולדה. כי אחת הבעיות שיש היא בזריקות. יש כאן זריקות שנעשות, זריקות שאמורות להיות זריקות וטרינריות, יש קונה חיסונים ודברים שנותנים לתרנגולים. חלק מהדברים לפעמים עשויים להפוך את התרנגולת לטרפה. חלק מהם פוגעים באיברים פנימיים שעשויים להפוך את התרנגולת לטרפה. ובדבר הזה היו הרבה התלבטויות והרבה שיטות מה אפשר לעשות. כאשר במציאות המודרנית, כשיש הכשרי מהדרין בוודאי, נותנים את הזריקות עוד בטרם בקעה הביצה לתוך הביצה עצמה. וכשהזריקות הן בתוך הביצה, פתרנו את הבעיה. מזריקים שם את החומרים וזה כבר נותן את החיסון, ואז התרנגולת, האפרוח, יוצא לאוויר העולם שהוא כבר מחוסן, ופתרנו גם את בעיית הטרפות. עכשיו זאת נקודה קטנה, אבל נקודה מראה איזה היקף ואיזה רעיונות של דברים צריך לחשוב עליהם כשבאים לבדוק את כשרות העופות. הדבר הבא, כן, אבל כמובן שהעוף שיצא מתרנגולת רפה זה ודאי תהיה בעיה, שזה גם עוד נקודה שהיא באה לידי בדיקה, אם כי אפילו אם הוא יצא מתרנגולת כשרה, אז כל הזריקות האלה יכולות להיות בעייתיות, אבל כמובן גם זאת נקודה שצריך לבחון אותה. נקודה נוספת, אחרי שהעוף גדל ובדקנו את כל התהליכים ולא היו זריקות מיוחדות בלי השגחה, הכל בסדר. נקודה נוספת באה לידי ביטוי בהובלה. איך מובילים אותו אל המשחטה? זה נראה דבר, נגיד, מה הבעיה? מובילים את העוף, אבל מובילים בדרך כלל, תמיד למעשה, בתוך כלובים. השאלה היא, איך הכלובים האלה עשויים? יש אפשרות אחת, שהכלוב פתוח מלמעלה, וזאת הדרך הכי פשוטה כדי שלא יברחו עופות, שלא תהיה בעיה. כשמגיעים למשחטה, הופכים את הכלוב הזה, שופכים את העופות, ואז מכניסים אותם לשחיטה. הבעיה בדבר הזה, שזה יכול לגרום בעיה של טרפה, אנחנו יודעים שלפי הדין, אם עוף נפל וכולי, צריך לתת לו ללכת דל אדמות. בכמויות כאלה של משחטה, אף אחד לא הולך לתת לעוף ללכת דל אדמות ולבדוק עוף. זה לא שייך. כאשר מדובר על הכשר טוב, הפתח לא יהיה מלמעלה, אלא יהיה מהצד. ייקח קצת יותר זמן, יותר קל לשפוך, יותר קשה להוציא אותם, אבל כך ינהגו ההכשרים המהודרים כדי למנוע בעיה של טרפות. דרך אגב, לפני שנים כשהעברתי שיעור כזה, ודיברתי אז בהרחבה, ויותר רחבתי בענייני העופות, אישה אחת באה אליי אחרי זה ואומרת לי, אני קונה רק מהדרין. מה מטריד אותה? לא כל הדברים שנגיד אחרי זה. מטריד אותה צער בעלי חיים. היא אומרת, מה לשפוך את העופות מלמעלה? ככה עושים? אני לא מוכנה לאכול עוף כזה. אז הרבה פעמים יש טענות על הכשרויות, כאילו שהם פוגעים בכל הדברים האלה. הרבה פעמים זה הפוך. הרבה פעמים דווקא הכשר דואג לדברים האלה שיהיו באמת בצורה שהיא יותר מהודרת. נקודה הבאה, הסכין. תסתכלו בדף שלפניכם. יורדיה, סימן י"ח, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שיעור הפגימה כלשהו. הסכין צריכה להיות שלמה בלי שום פגימה בלהב שלה. והדבר הזה דורש כמה בדיקות. אומר השולחן ערוך, צריך לבדוק, בדיקת הסכין, בסעיף ת', צריכה הביסרה והתופרה והתלתה רוחתה, דהיינו שמוליכה ומביאה על בשר אצבעו, ואחר כך מביאה ומוליכה על ציפורנו משלוש רוחותיה, שהם פיה ושני צידיה, כדי שלא יהיה בהם פגם כלל. כלומר, צריך לעשות 12 בדיקות. בדיקה צריכה להיות הלוך וחזור, מוליך ומביא. צריכה להיות על כל צד ועל החוד. אז על כל צד ועל החוד זה 3. כפול מוליך ומביא זה 6. כפול 2. וצריך לעשות את הבדיקות גם בציפורן וגם על הבשר. כלומר, בסך הכל 12 בדיקות. כיום, בגלל שהסכנים חדות והבשר עדין, בדרך כלל שוחטים בודקים על הציפורן ולא בודקים על הבשר, אבל גם 6 בדיקות זה גם דבר שלוקח זמן. השולחן ערוך מוסיף, ויבדוק לאט ובכוונת הלב שלא יפנה ליבו לדברים אחרים. לבדוק לאט בכוונת הלב זה דבר שלוקח זמן. השולחן ערוך מוסיף בסעיף ג', וצריך לבדוק הסכין קודם שחיטה, ואם לא בדק לא ישחוט. ואם עבר ולא בדקה תחילה ואחר כך בדקה או מצאה יפה, שחיטתו כשרה. פשטות יוצא לפי השולחן ערוך שחייבים לבדוק לכתחילה לפני השחיטה. בדיעבד לא בדק ומצא שהסכין כשרה, זה בסדר. וצריך לבדוק בנחת, ומה קורה אם אני שוחט 100 עופות, שולחן ערוך ממשיך בסעיף י' א', השוחט בהמות רבות או עופות הרבה, צריך לבדוק בין כל אחד ואחד, שאם לא מצא, לא עשה כן, הוא בדק באחרונה ונמצא צקין פגומה, הרי הכל ספק נבלות ואפילו הראשונה. אדם חייב לבדוק בין אוף לאוף. אם הוא לא עשה כך, יש בעיה שאפילו אם הוא בדק, ואם עבר ולא בדקה תחילה, אפילו אם בסוף הוא יבדוק ויראה שהסכין טובה, סליחה, אם בסוף הסכין תהיה, קראתי לך קודם, אם בסוף הסכין תהיה פגומה, אז הכל ספק נבלות, אולי גם הראשונה, כי יכול להיות שזה נשבר בראשונה. הדבר הזה לא ריאלי במשחטה היום. משחטה היום נבדוק בין אוף לאוף, אין על מה לדבר, לא שייך, לא תמצאו אף מאדרין ואף בדץ הכי מהודר שיש בעולם שבודק בין עוף לעוף. אז מה כן אפשר לעשות? אומר הרמה, ומי שרוצה להכניס עצמו לספק זה, אין צריך לבדוק סכין בין שחיטה לשחיטה. הרמה מקל אומר, אדם יכול לבדוק את הסכין בהתחלה, את הסכין בסוף, אבל הוא צריך לדעת אם הוא שחט 1,000 עופות, סכין נמצאה פגומה, הכל הפח. אין מה לעשות. עוד מעט אנחנו נתאר דברים מעשיים, שאלות מעשיות ממשחטות, אבל בעיקרון אומר הרמה, אתה יכול להכניס את עצמך לספק. אז אתה תבדוק כל כך וכך זמן, אבל תדע לך שאם בסוף זה יימצא פגום, תהיה בעיה. עכשיו יש לפעמים מצבים שבודקים 10 סכינים ביחד בהתחלה, ואז מחליפים כל הזמן סכין. אם כי בקשרות בשר זה יותר קל, השחיטה לא בקצב כזה מהיר, בקשרות עופות, בדרך כלל זה פחות ריאלי, ואז צריך לעשות בכל אופן 20 עופות, 30 עופות, תלוי במשחטה, כמה ישחטו בין בדיקה לבדיקה, אבל אם מוצאים משהו פסול, צריך להיות מספיק ירא שמיים, כדי לזרוק את הכל לפח. תכף אנחנו עוד נדבר על הדברים. מה אתה אומר? אז באמת, בדרך כלל, יש כאן בעיה מסוימת, אני עוד מעט אתייחס לזה, אז אולי במה שאתה אומר צריך להתייחס לדבר הבא, והדבר הבא זה קצב השחיטה. השאלה הנוספת אחרי בדיקת הסכין הוא קצב השחיטה. המשנה ברורה מתארת את הדברים בצורה יפה, וסימן תפרי שי שעושה כמובן ערב יום הכיפורים. אומר המשנה ברורה, ובמקום שמתקבצים הרבה ביחד ודוחקים זה את זה, והשוחטים נעורים כל הלילה בפנים זעופים, ואינם מרגישים בסכין מפני רוב העבודה, ויוכל לבוא לידי איסור נבלה. לא שלא העבירו לכם דפים, יש מאחור עוד דפים? אפשר להעביר כאן שורה ראשונה, שני הרב מעביר. יוכל לבוא לידי איסור נבלה, טוב יותר לשחוט הכפרות יום או יומיים קודם יום הכיפורים. כי כל 10 ימי תשובה הוא זמן לכפרות, או שסבבו על ראשיהם במעות, ותחשב להם לצדקה שלא יהיו נכשלים באיסור נבלה חס ושלום. ואומר המשנה ברורה, ומי שיכול ורוצה מן המובחר יקרא שוחט לביתו באשמורת, באשמורת הבוקר, וכיום המנהג בכמה מקומות שהשוחטים נעורים והולכים לבית כל אחד, אחר חצות הלילה, עד אור היום, ולכן מן הנכון שישנו השוחטים מקודם כדי שלא יתעלפו. וכן צריכים להכין כמה סכינים בדוקים, ובשעת שחיטה יראה לבדוק בכל פעם, ולא יסמוך על מה שבדק תחילה. והנה, אף כששוחט בבית בעל הבית, הדרך הוא שבאים גם כן מבעלי בתים הסמוכים, ובפרט כששוחט בביתו, באים הרבה שלוחים ביחד עם כפרות, ומחמת שצריך לשחוט כפרות הרבה, אין הזמן מספיק לבדוק בכוונת הלב, כדין י"ב בדיקות, וקרוב הדבר שמחמת הנחיצה לא ידקדק היטב בבדיקה. המשנה ברורה כאן מתאר קצב מהיר מדי. אתה שוחט בצורה מהירה, יש לך הרבה עופות לבדוק. הקצב ששוחטים בו היום עופות, מה הוא? מה קצב נורמלי במשחטה לשחיטת עופות? קצב רגיל במשחטה רגילה עולה על 20 עופות בדקה. רק לקלוט מה זה 20 עופות בדקה. מה אתה אומר? זאת שאלה נוספת שאני אתייחס אליה. אז זאת שאלה, אני אתייחס לדברים האלה תכף. אבל יש משחטות ששוחטות בקצב של 20 עופות לדקה. המשנה ברורה, אני חושב אפילו לא חלם על זה בדברים שהוא מדבר פה, על הקצב שהוא מדבר שבאים הרבה. משחטות מהודרות מורידות את הקצב עד בערך 13 עופות לדקה. עכשיו רק צריך להבין, כשאנחנו מדברים על קצב כזה, ושוחט לא שוחט רק דקה אחת. הוא שוחט כמה זמן. וכאן השאלה היא כמה הוא ישחט, זה תלוי גם במשחטה. משחטות מהודרות יותר לא ייתנו לו לשחוט יותר מחצי שעה. יש משחטות ששוחט יכול לשחוט שעה, שעתיים, ברצף. שוחט ששוחט שעה ברצף, כמה עופות הוא שוחט בשעה? בוא נאמר שהוא שוחט, ניקח את ה-20 עופות, רק לרובד הנמוך יותר, כמה הוא שוחט? 1,200 עופות. תחשבו על הבן אדם, שוחט, שוחט, מה הוא רואה מול העיניים כבר? מה הוא יכול לשים לב? זה דבר כמעט לא אנושי, הוא ממש שיגעון. ככל שהשחיטה תהיה מעודרת יותר, קצב השחיטה נמוך יותר, והזמן שבו ייתנו לשוחט לשחוט בין ההפסקות, יהיה נמוך יותר. שאלה נוספת, שהיא שאלה שלא כתובה בכלל בהלכה, אבל היא שאלה אמיתית. באיזו דרך השוחט מקבל את המשכורת שלו? האם השוחט מקבל את המשכורת שלו לפי מספר העופות שהוא שחט, שזאת הדרך המקובלת בהרבה מאוד משחטות, או לפי שעות? כל אחד מבין שזה לא נכון שהוא יקבל את המשכורת לפי מספר העופות שהוא שחט. היום היינו קוראים לזה ניגוד אינטרסים. זה לא יכול להיות. כלומר, יש משהו שאתה צריך לדעת, לשחוט בצורה שהיא באמת עם יראת שמיים, לאט לאט, לשים לב, אתה לא יכול יותר מדי לאט, אבל אתה יודע שכל עוף מוסיף לך עוד כמה אגורות למשכורת. זאת בעיה. ולכן כשיש הכשר יותר טוב, אז ההסכם יהיה לפי שעות ולא לפי כמות שחיטה. הדבר הזה, השאלות האלה מעוררות עוד דברים ש... אני, עוד לפני שאני מגיע לאחר השחיטה, אני רק אגיד בקצרה, אבל יש דברים שהזכרת כאן מקודם. האם כדי למהר את הקצב, יש מישהו שמוציא מידך את העוף? או שהשוחט בעצמו צריך להניח את העוף? יש משחטות כדי שהקצב יהיה יותר מהר, אדם שוחט ומישהו מוציא מידו את העוף. הבעיה היא שבקצב כל כך מהיר, בטח ב-20 עופות לדקה, שזה כמה לשנייה? כמה? 3 שניות. כלומר, תחשבו על הדבר הזה. אין כמעט זמן לקלוט משהו. אם מישהו לוקח לך את העוף מהיד, יש חשש גדול שהוא ייקח את זה לפני הסוף, לפני שתגמור את השחיטה עד הסוף. והסוף אולי יהיה כבר במשיכה הזאת. ובהכשרים מהודרים, האדם בעצמו יניח את העוף הלאה, ולא יהיה מי שיקח ממנו. מקומות יותר זולים, לא רק שמישהו לוקח, יש איזה גוי שלוקח ממנו, ככה, הכל בצורה שהיא מהירה. יש עוד שיטות, האם השחיטה היא תלויה, או אדם לוקח את העוף ביד, ואני לא אכנס לכל הדברים האלה, כל הדברים האלה מאוד ארוכים ודורשים כל דבר הסבר לעצמו, אבל קודם כל, להבין את הבעיה שיש היום במשחטות, זה לא דבר פשוט, זה לא כמו שהשוחט שהיה הולך אז, בזמן המשנה ברורה, שוחט בבית, כמה עופות הולך, יום כיפור יש לחץ, אז מזהירים אותו. כאן הוא תמיד בלחץ, והכל בלחץ. ניכנס לעוד כמה נקודות ממש בקצרה. קודם כל לגבי השחיטה עצמה, אז השוחט צריך להיות מומחה. צריך לדעת איך לשחוט. צריך לשחוט בבת אחת, אבל לא בכוח. שם אצבע, עושה קצת בכוח, זה כבר בעיה של דרוסה. יש הרבה כללים בשחיטה עצמה ששוחט בתוך כל הקצב הזה, צריך לדעת, להיות ירא שמיים גדול ולשחוט כמו שצריך. בתוך הדברים האלה של ירא שמיים, אז יש גם שאלות נוספות. לפני כמה שנים, אחת המשחטות, שוחט שחט מאות עופות, וסליחה, הוא לא שחט מאות, הוא שחט, אני חושב, 20-30 עופות, ואחרי שהוא שחט, גילו שהסכין פגומה. אבל בינתיים, כל העופות האלה התערבבו עם מאות עופות אחרים. עכשיו צריך להיות ירש המים, אתה יודע, אתה עושה יותר מדי בעיות, אתה לא תמיד נשאר. אדם מגלה דבר כזה, זה בעיה. שמו עכשיו, מאות עופות. מאות עופות בפנים, יכול להיות שהייתה שם תקלה, והיה צריך לשים אותם בפנים, לפני שבודקים את הסכין, לא לזרוק אותם ולא לערב, אבל כך יצא. אז לפעמים זה בעיה כשיש, נכון, מציאותית הרבה מקומות, במיוחד בקצב הזה, יכולה להיות בעיה כזאת, ואז אם יש תקלה, זה לא שאלה על 20 עופות, זה יכול להיות שאלה על 1,000 עופות. יש עוד הרבה שוחטים אחרים, זה יכול להיות ממש בלגן עצום. מה עושים במקרה כזה? אז במקרה כזה, לכאורה, אפשר להתיר מדין ביטול ברוב, אבל זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. עכשיו יש כאן כמה שאלות שיש מקום לבחון אותן, אולי השאלה הראשונית היא שאלה של חתיכה הרויה להתכבד, שלא בטלה, ובדבר הזה יש מקום לברר ויש מחלוקת בין הראשונים, מה נקרא חתיכה הרויה להתכבד או לא נקרא חתיכה הרויה להתכבד, האם חתיכה הרויה להתכבד זה דבר שרגילים להגיש כך לאורחים, ואף אחד לא מגיש תרנגולת לאורח, או שחתיכה הרויה להתכבד זה דבר שאתה יכול ממנו להכין דבר שראוי לאורחים, ואז מזה תוכל להכין חתיכה, דבר שראוי לאורחים. הראש מחמיר בעניין הזה, אבל במקרה הזה יש יותר מקום להקל, כי אם מדובר על דבר שהוא עדיין עם הנצות שלו, כמו שזה היה שם, אז גם הראש מקל בחתיכה הרויה להתכבד. אז יש כאן דברים שבדיעבד אפשר להקל. אבל גם השאלה אחרי שמקילים, איזה כשרות אנחנו ניתן לזה? זה כשרות רגילה, מהדרין כבר קשה אולי לתת לזה, צריך לבחון את הדברים, ואלה כל מיני שאלות שכשרות מהודרת וכשרות רגילה צריכות להתמודד, וקצת דוגמאות שתבינו רק הבדלים קצת בין כשרות רגילה לכשרות מהודרת, ובואו נראה עוד כמה דברים ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים כבר לעבור הלאה. מריטת הנוצות. אחרי השחיטה מורטים את הנוצות במים. הדרך המקצועית, הנוחה והיעילה לעשות את זה, זה על ידי התזת מים רותחים. זה מוריד את הנוצות בצורה מהירה. הבעיה בדבר הזה, שהעופות עדיין לא עברו מליחה. ואז יש בעיה להראות עליהם מים רותחים עם הדם שבתוכם לפני שעברו מליחה. שולחן ערוך יורדיה, סימן צמחת צעיפיות, כאן הוא לא מדבר על עוד דברים. אין מולגין, גדיים, וטלאים ועופות בכלי ראשון. אלה אם כן ניכר את החלב ומלחם. וכן לא יערה עליהם מכלי ראשון, ואם עירה די בקליפת האור, בקליפת האור, כי זה לא עובר יותר מכדי קליפה. בכל אופן, זאת עוד שעה שצריך לשים לב אליה. עכשיו יש עוד פתרונות אחרים שיוצרים בעיות אחרים, כמו שאתה אומר באמת, שצריך באמת לבחון את הדברים, ובדבר הזה אני לא עכשיו, לא בא להיכנס עכשיו לכל הפרטים, כי יש המון פרטים רק לגבי המריטה, וכל נקודה פה היא שיעור. אבל אנחנו לא עושים לעשות כנס על העופות פה עכשיו, אבל רק כמה נקודות שבמשחטה צריך לשים לב, ולפעמים כשמשחטה היא פחות טובה, פחות מהודרת, אז יש דברים שלא יוכלו להגיע להסכם, המים יהיו לא תמיד בדיוק בטמפרטורה הנכונה, אלה בעיות שצריך לשים כל הזמן לב אליהם, כי לבעל המשחטה יש אינטרס שזה יהיה חם, זה עושה את התוצאה הרבה יותר טובה. נקודה הבאה זה בדיקת העופות לאחר השחיטה. אומרת הגמרא בחולין דף ט עמוד א', בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה, הרי היא בחזקת היתר, עד שיוודע לך במה נטרפה. ואחרי שחיטה, סתם בהמה בחזקת היתר. לא צריך לבדוק בהמה אחרי שחיטה, הכל, מן הסתם, הכל בסדר, הכל בחזקת היתר. למרות הדבר הזה, במהלך הדורות התברר שיש דברים שאנחנו כבר יודעים שיש עליהם איזה סיבה מיוחדת שיש פגמים בהם וצריך לבדוק אותם. אחד הדברים זאת בדיקת הריאה, שכך פסק השולחן ערוך, יורדיה למתת, עמוד א', סעיף א', אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם. חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בסירחה. וכל הפורץ גדר לאכול ולא בדיקה, שכן הוא נחש. אז השולחן ערוך אומר, חייבים לבדוק את הריאה. והרמ"א אומר, עכשיו הדבר הזה אמנם הוא כנראה מדרבנן, כי יש מיעוט מצוי של ריאות טרפות, כך מבאר הש"ך, ולכן מדרבנן צריך לבדוק את הריאה. אומר הרמ"א, ונהגו גם כן לנפוח כל ריאה, אפילו לית בריאותה. מנפחים אותה, בודקים שאין בחור, שמים אותה במים, לראות שזה לא מבעבע כמו בלון. ובקצת מקומות מקילין שלא לנפחה, רק אם הייתה בסירחה עוברת על ידי משמוש וכן עיקר. בכל אופן, כאן מדובר על בדיקת ריאה בבהמה. לא מדובר על בדיקת ריאה בעופות. אבל, מאוחר יותר, כתבו הפוסקים, שגם בעופות צריך לעשות בדיקות של הריאה. כך כותב פשוט אגרות משה יורדיה סימן י"ט, מנחת יצחק חלק ה' סימן ו', כי היום יש ראותות גם בעופות בריאות. יש בעיות שהתעוררו עוד במהלך הדורות. אחד הדברים זה בדיקת צומת הגידים. נבאר קצת. שולחן ערוך פוסק, מקור הבא, יורדיה נ"ו סעיף א', נתלו צומת הגידים או שנפסקו טרפה, אף על פי שכל העצם קיים. כלומר, פגיעה בצומת הגידים זאת פגיעה בעייתית שהופכת את הבהמה לטרפה. צומת הגידים זה דבר שנמצא למטה, אזור הקרסול ששם היא דורכת. זה הצומת של הגידים. והצומת הזאת, אם היא נפגעה, יש בה בעיה של טרפה. אבל, מה אתה אומר? תכף אני אתייחס לזה. עוד רגע אני אתייחס. הרמ"א אומר, ואין אנו בקיאים בבדיקת צומת הגידים של עוף, משום שקשה לבדוק ובקל ונטרף. לכן, בכל מקום דאיקה מכה בצומת הגידים, אפילו אינו רק נפוח ונצרר אדם, מאחר שהיה צריך בדיקה ואין אנו בקיאים בעוף, הוא טרפה. הרמ"א אומר, לא צריך לבדוק עוף מצומת הגידים. למרות שצומת הגידים, אם יש שם מכה, וזה ממש, ממש חתוך, זה טרף. אבל מסתם הכל בסדר, לא צריך לבדוק את צומת הגידים. מתי צריך לבדוק, אומר הרמ"א? אם יש מכה. אבל לפני כמה עשרות שנים התברר שיש לנו בעיה. ולמה יש לנו בעיה? היום את העופות מפתנים הרבה. מאכילים הרבה כדי שיהיו שוקלים יותר, כמה שיותר בשר, יותר כסף. מפתנים אותם הרבה, ואז הבעיה היא שהתרנגולת המסכנה הזאת, אין לה כוח לסחוב את כל הגוף שלה. ויש הרבה פעמים שצומת הגידים נקרעת. בגלל שהתרנגולת גדולה מדי יחסית למה שהיא יכולה לסחוב. ובאמת בדיקות הראו שהרבה פעמים צומת הגידים חתוכה, פגומה, בצורה כזאת שיש חשש לטרפה. עכשיו יש שאלה הלכתית, צריך לבדוק או לא צריך לבדוק? מצד אחד, בהלכה כתוב לא צריך לבדוק. מצד שני, המציאות המודרנית מראה שמשהו ישתבש פה. וכאן יש עוד פעם דיונים ומחלוקות בין הכשרים מסוימים להכשרים אחרים. הכשרים רגילים לא יבדקו אף פעם את צומת הגידים, אלא אם כן יעשו מדגמים לפעמים. הכשר מהודר ממש יחתוך ויפתח להסתכל, ולכן רואים שמה שזה חתוך, שאתה קונה בבית, שזה ממש חתוך, והכשר מהודר באמצע, אני לא אומר הוא פחות טוב או יותר טוב, יסתפק במישוש, או בבדיקה על ידי מישוש. עכשיו כאן, אני רוצה לציין, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה לקנות בעופות? יש כאן משהו שהוא באמת לא פשוט. ולמה הוא לא פשוט? מצד אחד, עוף רגיל, בהכשר פשוט, אני חושב ש... בואו נדבר קודם כל לא מהדרין. נתחיל לא מהדרין. רגע, בואו נתחיל לא הכל מהדרין, וודאי לא במקומות העדתיים. שם כשאתה קונה במלונות הזה, מקונים לי כמויות, עופות לא מהדרין. ועופות כאלה, אני לא ממליץ לאכול. כי אני חושב שיש הרבה בעיות, וזה לא פשוט. כשאתה קונה בסופר, זה נכון שבדרך כלל רוב העופות מהדרין, אם כי יש לנו בעיה. אף אחד... טוב, אז אני אציין רק, באמת יש הבדל בין, אתה מדבר על הטרי. כן, כן. לא, יש עוף קפוא ועוף טרי. העוף הקפוא, אז כתוב עליו, אתה רואה בדיוק. אז כתוב עליו מהדרין או לא. העוף הטרי, נכון, העוף הטרי יש כאלה ויש כאלה, וגם קפוא יש כאלה וכאלה. עכשיו, גם העוף הטרי וגם העוף הקפוא, וגם כשכתוב מהדרין, יש כאן משהו מאוד רגיש. והדבר הרגיש הוא שאין במדינת ישראל שום קביעה מה זה מהדרין. מה זה מהדרין? צריך לבדוק את צומת הגידים או לא צריך? עכשיו, יש בעיה אמיתית גם שמי שמבקר קצת במשחטות יודע שמהדרין אחד לא דומה לשני בכלל. גם במהדרין של הרבנות, אני עוזב עכשיו, גם הבדצים לא דומים אחד לשני. יש כאלה, רואים בדצ, כל בדצ, יש גם המון בדצים וסוגים שני של בדצים, זה לא שכולם אותו דבר. אבל אין איזה קריטריון שאתה אומר, אני מהדרין, זה אומר טק, 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 אתה לא יודע, אתה לא יודע בשום דבר, לא בעופות, לא בשום דבר אחר, כשכתוב מהדרין, אתה לא יודע מה הכוונה מהדרין. אני לא אומר שאף אחד לא מפרסם, אני אומר קודם כל, כן, אני לא אומר עכשיו על העניין הזה, אני לא בא לדבר עכשיו על זה שאין הכשרים ספציפיים שהם יותר טובים, פחות טובים. כן, אבל הרב ורנר זה הכשר אחד, אבל יש הרבה הכשרים שלא לא עומדים בקריטריונים של הרב ורנר. להכשר רגיל או למהדרין? להכשר רגיל. תראה, בוא נאמר ככה, לפי החוק במדינת ישראל, כל אחד יכול לכתוב מהדרין. יש לנו בעיה. אני יודע, תראה, יש הנחיות שהרבנות הראשית הן הנחיות קודם כל לקשרות. יש הנחיות קשרות. הבעיה היא שמהדרין, אם אתה בודקת, אני לא רוצה עכשיו להגיד שמות, אבל תיכנס למשחטות, ותראה שיש הבדל עצום בין המשחטה של הרב ורנר, למשל, לטובה אני מתייחס עכשיו, לבין משחטה של... לא נגיד עכשיו מי. הבדל עצום, ושניהם כותבים מהדרין. אז יכול להיות שיש איזה מקום שכתוב, הוא לא חייב, הוא יכול לכתוב מהדרין ולא לעמוד בדברים האלה. זה לא שכל מהדרין הוא אותה רמה. זה אני אומר חד משמעית. אין אותה רמה. יכול להיות שיש מקומות שאנשים כתבו דברים כאלה, אבל החוק לא מחייב את זה. אדם יכול לכתוב מהדרין אותה שוב, ובפועל זה מה שקורה. בפועל יש הבדל גדול בין מהדרין למהדרין, ולא כל המהדרין אותו דבר. הלוואי שזה אותו דבר לטובה. עכשיו, אני לא אומר שאין כאלה שאולי יש כאלה, או רבנים שכתבו, הרב ורנר ודאי רב רציני שעשה דברים, אבל הרבה משחטות בארץ של מהדרין הם לא בדיוק באותה רמה. יש כאלה ברמות קרובות, ויש באופן כללי, תראה, באופן כללי זה די מצוי, נכון? אני לא אתייחס עכשיו לשמות. יכול להיות שהייתי מתייחס, אבל זה כושרות התייחסו אחרי זה בדברים המעשיים. אז למה לי לתת להסתבך עכשיו עם שמות? אז אני לא מתייחס עכשיו לשמות. אבל אני חייב להגיד שמכל הבדיקות אני יודע שהרמות לא זהות. הרמות לא זהות של המהדרין. תראה, הדבר הזה הוא גם שאלה. ובדבר הזה יש כאלה שטוענים שכן. יש כמה מאמרים שנכתבו בעניין הזה. יש כאלה שטוענים שכן. אם כי קשה לדעת בוודאות. כי גם הדברים האלה משתנים מאוד מגידולים של ערבים, גידולים של יהודים, גידולים, יש המון שינויים גם בדברים האלה, למשל של הפיתום, כמה מפתמים, יש המון שינויים, אז קשה לתת כאן הנחיה ממש ברורה. אבל, עכשיו השאלה היא גם מה זה מיעוט המצוי, אם סומכים על שו"ת משכנות יעקב, שהגרשה הזו ירבך שמח עליו, אז מיעוט המצוי זה 10%, ואז מצבנו טוב. אם חוששים למיעוט מצוי יותר נמוך, אז מצבנו יותר, אז זה גם שאלה, מה זה בדיוק מיעוט מצוי. ואני לא נכנס עכשיו לכל הדברים האלה, אני רק רוצה להגיד, ועוד משמעותי, אני לא נכנס כי הנושא שלי עכשיו זה לא לתת הכשר עכשיו לעופות, אבל להעלות, להבין, שאנשים יבינו למה יש משמעות לעוף שהוא מעודר, למה זה לא סתם. עכשיו אני אומר כאן, יש בעיה אמיתית נוספת, והיא בעיית המחיר. וזאת בעיה אמיתית, ואני אסביר מה אני מתכוון. יש עוד דברים שבכלל לא התייחסתי אליהם כאן, אבל לא התייחסתי למליחה למשל, לעוד דברים שצריך להתייחס אליהם. ההקפדות האלה עולות כסף. עכשיו השאלה היא, עד כמה צריך להקפיד יחסית למחיר? וזאת שאלה לא פשוטה. כי מצד אחד הייתי אומר, תשמעו, בוא נאמר, הבדת שהידה החרדית והרב לנדו, בדרך כלל בודקים יותר מכל המשחטות הרגילות של רבנות מהדרין. הם יחתכו בפנים, יעשו בדיקות יותר, הם יעשו כל מיני דברים יותר. השאלה היא, האם באמת יש חובה בדברים האלה, או שיש מהדרין גם ברמה אחרת? כי הדבר הזה עולה כסף. לי אמרו שש, אז אני לא ידעתי את זה. לא, אני מוכן, אני אוהב לעמוד בזמנים בדיוק, אבל אני לא אכפת לי מה שאומרים לי. מה? אני לא אכפת לי לשנות, אני הייתי בונה את השיעור אחרת. אז זאת שאלה, מה? אז יש כאלה שמסתפקים משהו שיש, נכון? עכשיו השאלה הזאת היא שאלה לא פשוטה, כי אם באמת, בוא נאמר, שלא הייתה לי בעיה תקציבית. היית אומר, אין בעיה תקציבית, אני לוקח את כל הבדיקות ואת כל הדברים, אבל יש גם צד אמיתי, שחס התורה על ממונם של ישראל, ואם יש דבר שהוא באמת עומד בקריטריונים טובים, ומעודרים, גם בקצב שחיטה, גם בבדיקות, אז לא פתחו בפנים, בדקו במישוש. כל צומת הגידים זאת שאלה שהיא חומרה קצת, וכן בדקו במישוש. אז בסדר, יכול להיות שיפתוח בסכין זה יותר מעודר, אבל אם זה גורם לכך שאדם יצטרך לשלם במקום, לא יודע, 14 שקלים לקילו, יצטרך לשלם 24, והוא לא קונה אוף אחד בשנה, אז זה בעיה, זה לא פשוט. יש כאלה שאין להם בעיה לעמוד בזה, יש כאלה יש להם כסף מצוי בשפע, יש כאלה שיש בעיה. גם, נכון, תראה, גם במוסד זה בעיה, וגם אדם פרטי זה לפעמים זה בעיה. גם תלוי בגודל המשפחה, זה לא פשוט. ואני חושב שבדבר הזה באמת צריך למצוא את הדרך הנכונה להכשר שמצד אחד הדברים העקרוניים המהדרין הוא מקפיד עליהם, ובחומות של המהדרין, וזה הוא לא מקפיד, ולכן המחיר הוא באמצע. במקום 14-24 יהיה 17, אני זורק סתם 17, אתה אומר, בסדר, במקום 14 שלם 17, ונדע שאנחנו מקבלים משהו שהוא באמת בסך הכל טוב, אז לא בחומות הכי גדולות, אבל משהו שהוא בהחלט טוב, ואני חושב שזאת השאיפה העקרונית. אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים ושמות ודברים מעשים, כל זה היה דוגמה. אני במהירות עובר לדף של תולעים, בהמות יש סיפורים אחרים. יש צדדים שזה יותר קל מצד קצב השחיטה, יש דברים שזה יותר מסובך, יש כמובן שאלה של חלק, ויש שאלה של ניקור, שאומנם היום לא כל כך בא לידי ביטוי, כי זורקים. אני יודע, אני יודע. אני יודע, אני לא נכנס לבשר עכשיו. בשר, אני צריך לברר חלק של הרבנות, ולהסביר מה זה חלק חוץ לארץ, ולהסביר את העניין של חלק בכלל, ובית יוסף, ורמה, ואני לא נכנס לזה עכשיו, כי הנושא שלנו זה לא בשר, זה רק דוגמה. העופות, אז אנחנו, אתם מתלהבים מהעופות, אז אנחנו נשארים בעופות, אבל רציתי להביא עוד כמה דוגמאות, ואני ממש בקצרה אגיד, כי אני לא רוצה לחרוג. תולעים, שזה הדף הבא לפניכם, זאת גם כן בעיה שמטרידה מאוד, כשמדובר בעיקר על מקומות ציבוריים, כשאדם הולך לבית מלון, מסעדה, על תולעים יש אפשרות, הגמרא מכות את זין עמוד ב', לעבור 4, 5 או 6 לאווים, תלוי על מה מדובר. יש דבר אחד, תודה, יש דבר אחד שאנשים תמיד באים ויוצאים נגד התולעים, או נגד החומרות, ואומרים, תשמע, זה הכל שטויות, ולא רואים שום דבר. אני חושב שבעניין התולעים יש שני אנשים קיצוניים. יש כאלה שחושבים שהכל שטויות, והסבתא לא בדקה ולא זה, והכל שטויות. ויש כאלה שחושבים, איך אמר לי מישהו, אני אוהב בננה ואבוקדו. אמרת לו, למה? הוא אומר, זה אין תולעים. יש כאלה בקיצונות השנייה שהכל יש תולעים, לא יכולים שום דבר חוץ מאיזה משהו אחד, הכל כבר נהיה, וגם זה לא נכון, אני חושב. אנחנו לא מעניינים אותנו תולעים שאי אפשר לראות בעין. שוט יגרות משה, ארוך השולחן, ארוך השולחן, בסימן פי דלת מאוד חשוב כאן, כי הוא מתיר לנשום. לכאורה אסור לנשום, כי יש בעיה של חיידקים. אבל הוא מתיר לנשום, למסקנה, כי בכל אופן לא רואים אותם, אין בעיה בדבר כזה. אבל הבעיה שלנו זה לא הדברים האלה, אלא מה שכותב בשוט הרדבז, חלק בסימן תפשין כף ג', אבא תולעים זה לא תולעים שאי אפשר לראות אותם, אלא תולעים שאי אפשר לזהות אותם. תולעים על חסה, על כרוב, כרובית, ברוקולי, פטרוזיליה, כל התולעים האלה, אם יוציאו אותם החוצה ותראה אותם על נייר, תראה ברור, כל אחד יראה בעין, תולעת הולכת, והוא יתעלף אם יגידו לו שהוא אכל אותה. כל אחד רואה, זה לא בעיה. הבעיה זה לא הדבר של הגודל, אלא שהן מתחבאות בפנים. והם באותו צבע, בתור הסוואה. וזאת בעיה. בדיקה של חסה או דברים אחרים, אז, טוב, בואו, אני ככה די מזדרז. יש לנו שלושה, אפשר להפוך את העמוד הבא, יש לנו שלוש רמות של נגיעות. יש לנו דבר שהוא לא נחשב בכלל מטולה. לא צריך לבדוק אותו, אדם לא צריך לבדוק תפוח כשהוא אוכל אותו, למרות שכל הציורים של התולה זה תמיד יהיה בתפוח, כאילו בספרים. אבל תולה, תפוח לא צריך לבדוק, תפוח זה דבר נקי. תמיד אומר חוכמת אדם, חיי אדם, תמיד טוב שאדם מסתכל על כל דבר שהוא אוכל, לראות מה הוא אוכל, אבל בעיקרון, מצד דין לא צריך לבדוק תפוח. יש לנו דבר אחר שהוא דבר שיש בו מיעוט מצוי. שיש בו תולעים, אבל מיעוט. לא בחזקה ולא רוב, יש בו מיעוט מצוי, שזה שאלה מה זה בדיוק, אבל אפילו בוא נדבר על 10%, אולי פחות, אבל יש אולי יותר, לא, אולי פחות זה כבר מיעוט מצוי. אבל יכול להיות, אבל בוא נאמר, יכול להיות, אבל בוא נאמר, דיינו שנסתפק ב10% לפי שבות יעקב והרגשה זוהרבך, זה גם יהיה כולה גדולה יחסית המציאות היום. שזה הדבר הבא, שהדבר הבא לגבי מיעוט מצוי, אז מבואר בתשובת הרשב"א, ואני לא רואה את כל ה, לא אקרא את כל המקורות כאן, שהדבר הזה דורש בדיקה מדרבנן, וזה דומה לריאה שהזכרנו קודם, ש רק מדרבנן דורשת בדיקה, כי יש כאן רק מיעוט מצוי ולא מוחזק. ויש את הדבר האחרון, השלישי, שהוא מוחזק בתולעים. דבר שמוחזק בתולעים דורש בדיקה מדאורייתא. עכשיו כאן יש כמה נקודות שאני חייב להגיד, עקרונות בתולעים, ונגיד אותם בקצרה. יש כאלה שאוהבים להגיד לכולם, תשמעו, כל סלט, כל דבר שאתם אוכלים, כל פשטידה שאתם אוכלים, לא בדקתם, יכולים להיות 20 להבים, 30 להבים, 40 להבים. תראו, תולעים זה רציני, זה לא צחוק, ויש כאן בעיני דבר אמיתי, אבל כמה צריך להיזהר לא להביא לאנשים סתם. כי אם מדובר על דבר חי, על חסה, סלט חי, רגיל, זה באמת יכול להיות עשרות להבים בסלט אחד. אם מדובר על דבר מבושל, זה כבר תערובת. ואם מדובר על תערובת, גם בחי זה יכול להיות תערובת. אם מדובר על תערובת, אנחנו דנים על ספק דרבנן בלבד, כי להלכה אנחנו פוסקים שבריאה לא בטלה מדרבנן בלבד. מדאורייתא זה בטל, וכאן יש שאלה שבריאה לא בטלה, וזה שאלה שדרבנן. עכשיו, מה אתה אומר? אפילו אם היא לא נימוכה. תכף נדבר על זה. אפילו אם היא לא נימוכה. עכשיו, אני לא אומר להקל, אבל אני אומר, צריך גם להיזהר, יש לנו כלים שלפעמים, כדי להפחיד אנשים, בצורה, תשמעו, אני לא אומר, אני חושב שצריך להיזהר מאוד מתולעים, ואני נזהר ולא אוכל בהרבה מקומות בגלל זה. אבל גם צריך לדעת, יש הבדל, דאורייתא או דרבנן, וזה מאוד חשוב, למשל, לבן שאוכל אצל הוריו, מה הוא אוכל, מה הוא לא אוכל. יש הבדל גדול בין פסיקה שאני אגיד למישהו שרוצה ללכת להתארח אצל חבר או בבית מלון, לבין בן שאוכל אצל הוריו, ששם אנחנו נדע גם להשתמש בכללים שספק דאורייתא, ספק דרבנן, כלל שקצת נשכח בשנים האחרונות, זה קצת נעלם. אולי חוץ מהרב עובדיה שעדיין זוכר בשוטים שספק דרבנן לכולה, אבל זה דבר שקצת נעלם מהמציאות. ועוד דבר בעניין הזה של תולעים. יש הבדל חשוב מאוד להלכה לגבי דיעבד בין קבוצה 3 של מוחזק בתולעים לבין קבוצה 2 של מיעוט מצוי. וזה לגבי דיעבד. הרשב"א כותב שאם מדובר על קבוצה 2, על מיעוט מצוי, בדיעבד, אם לא בדקו ובישלו, מותר לאכול. למשל, קיבלתי שאלה לפני כמה זמן מאיזה מקום שאפו עוגה עם קמח בלי לנפות. קמח מסקיות, סגור, אותו דבר לגבי אורז. קמח, אורז, כל הדברים האלה, אלה אם כן זה פתוח בסק, בחוץ, אבל נאמר בצורה שזה סגור טוב, הדברים האלה שייכים לקבוצה 2. ולכן בדיעבד, אם לא ניפו, מותר לאכול את האורז, מותר לאכול את הקמח, מותר לאכול את הצ'ונט עם השועית בפנים. אבל אם... נכון? אז צריך לראות על איזה קמח מדובר. אני מסכים 100%, צריך לשאול, אני לא מתיר בצורה חופשית. אבל בית רגיל שקמח שמור בתנאים טובים, גם אם לא בדקו אותו בדיעבד, מותר לאכול את ההוגה. עכשיו, אורז זה מחלקה 2, אם זה אורז של סוגת, הוא בין 2-1. אני לא אוסיף כאן עכשיו, יהיה מקום להסביר יותר. אורז של סוגת לבן, לא כל אורז לבן. אורז לבן של סוגת הוא באמת הרבה יותר נקי מאורז אחר. כן? יש לנו כאן קצת בעיה, אני אגיד למה, אבל אני אגיד בקצרה. יש לנו קצת בעיה בגלל שדבר שהיה מוחזק בתולעים יכול להיות שכדי לאכול אותו אני צריך להביא אותו לאפס. כי צריך להוציא אותו ממוחזקות. אז לכן זה קצת יותר מורכב וצריך לבדוק את הדברים בצורה יותר רצינית. אני לכן לא נותן עכשיו תשובה על זה, זה קצת יותר מורכב. אם מדובר על דבר ששייך לקבוצה 3, קרובית, ברוקולי, אז גם בדיעבד אחרי בישול יש לנו בעיה. גם בדיעבד אחרי בישול יש כאן רק ספק אחד. אם מדובר על קבוצה 2, יש כאן ספק ספקה. ספק אחד אולי לא הייתה תולעת. ספק שני, גם אם הייתה תולעת, אולי היא נימוכה. אם מדובר על קבוצה 3, אז זה מוחזק בתולעים, ודאי הייתה תולעת, רק יש ספק אולי נימוכה, זה ספק אחד. אם תסתכלו בעמוד השלישי שיש לכם, האחרון של תולעים, שאמור היה להגיע אליכם, יש לכם, לא יודע איפה יש לי, אבל יש לכם בטח, הנה. יש לכם למטה רשימה שלא נגוע, מיעוט מצוי ומוחזק. של רשימה כללית של הדברים, לפעמים יש מעברים מקבוצה לקבוצה, אבל זה באופן גס רשימה של הדברים. העניין הזה של תולעים הוא עוד דוגמה שאני לפעמים מתקשר למקומות, מדבר עם משגיח, ואני שואל אותו כל מיני שאלות כאלה, 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 אומר, אצלנו הכל מהדרין. אני אומר לו, ירקות עליים, הכל גוש כתיף. לא משנה, זה לא בדיוק גוש כתיף כך, אבל לא משנה, זה הפך להיות הסמל. גוש כתיף, אני... בתור מישהו שעוזר לאנשי גוש קטיף לחזור לעבודה בתעשו קטיף, שברוך השם, יותר מאלף אנשים חזרו עד היום לעבודה, ואנחנו עובדים על ה-600 האחרונים. אז אני שמח שאולי יש את הקוד הזה, אבל אני יודע ישר מה לשאול. אני אומר, תגיד לי, מה עם הברוקולי? ברוקולי אני צריך לבדוק. אני יודע בדיוק, אני יודע שברוקולי זה לא נמכר בסקיות בצורה פשוטה, וזה יקר יותר. ופתאום מתברר שלא הכל בדיוק כמו שהמשגיח מצהיר, שיצאנו הכל מאדרין, כי הכל זה והכל זה לא כתוב מאדרין, אבל הוא מצהיר שהכל מאדרין שם. אז אלה נקודות שהן דוגמאות לבעיה, וגם שאלה נוספת, בדיעבד יש הרבה דברים שאפשר להכשיר, מיעוט מצוי, בדיעבד אפשר להכשיר. השאלה היא, האם אנחנו לכתחילה, בתור קונים, אומרים אנחנו הולכים לדבר כזה, או אנחנו דורשים שהדברים יהיו ברמה מעודרת יותר. וכאן יש שאלה שאני לא מתייחס אליה, אבל שנמצאת בדף של ביטול איסור לכתחילה, שזאת שאלה שאנחנו גם כן צריכים להיות ערוכים אליה. רציתי להתייחס גם לבעיה של קשרות לגבי מוצרי אפייה, אבל אני לא אתייחס, אני לא יכול, כי אני חייב לעמוד בזמנים, שאלות אחרי זה, ורציתי להתייחס לגבי מוצרי אפייה, לגבי תולעים, לגבי שמרים, לגבי חדש, לגבי אבקת אפייה, כל הדברים, רק לתת עוד דוגמאות. אבל זה לא כל כך משנה. העיקרון שאני רוצה להגיד כאן. מצד אחד, כמו שאמרתי בתולעים גם כאן, יש לפעמים אנשים שהופכים את הכל לפאניקה, לא נכונה. לא הכל טרף בעם ישראל, לא כל דבר, פתאום הכל נהיה טרף והכל, באמת כל דבר, כל מקום, אסור לאכול באף מקום, אי אפשר להתארח אצל אף אחד. אנחנו יודעים, עד אחד נאמן ביסורים, אומר רשי, אחרת לא היה לך אחד אוכל אצל חברו. יש עניין שאדם יאכל אצל חברו, ולפעמים יש דברים שיש רמות יותר טובות, פחות טובות, ויש לפעמים ויתורים מסוימים שהם ברובד האפשרי, שאדם יכול לוותר עליהם, למשל, כמו מיעוט מצוי, או לאכול אורז בלי בדיקה או עם בדיקה, כדי שאחד יאכל אצל חברו וכו'. אבל מצד שני, יש באמת המון בעיות של כשרות. אני נתתי רק דוגמאות, אבל יש המון בעיות. אם משגיח לא נמצא כל היום, זאת בעיה גדולה. ועוד בעיות אחרות, שבאמת היום מסעדה וקייטרינג ואולמות וכל הדברים האלה, יש להם בעיה שאני לא אגיד, אני לא אומר שהכל טרף, אבל אני אומר, אדם צריך לעשות מאמץ לאכול באולמות ומסעדות רק במהדרין. וגם לבדוק קצת מה זה המהדרין הזה, להתקשר לבדוק קצת. אבל לאכול רק במהדרין, בטח כשאתם הולכים, לא רק כשאתם הולכים בעצמכם, אלא בטח כשאתם עושים אירוע לילדים שלכם. אני שומע אנשים עושים אירוע, בודקים את הצלם, את התזמורת, את הכל, את הכשרות אחרי זה. זה הדבר המרכזי, אתה מביא 400 איש לחתונה, אתה רוצה להכשיל אותם ביום החתונה שלך? זה דבר שלצערנו יש בעיות, ולא דיברתי על בעיות של כבד ובעיות אחרות. יש המון המון בעיות במישורים האלה, ולכן אדם צריך להקפיד ולהשתדל לאכול מהדרין. אני לא אומר שכל השאר טרף, ולפעמים אדם מוזמן לדבר אחר, אז הוא יכול להתקשר ולבדוק ולאכול דברים מסוימים גם בהכשר אחר, אבל צריך לעשות את הדברים בבדיקה, בזהירות, צריך לראות מה קורה בדבר הרגיל. אבל זה לא סתם, ואם אנחנו נהיה יותר רציניים בדבר הזה, לא בפאניקה שנטריף את הכל, אבל שיבינו שחשוב לנו הכשר, כמו שחשוב לאנשים אחרים, דברים אחרים, אז כמו שחשוב למקומות להשקיע בפרסומת, הם ישקיעו גם בכשרות. והדבר אפשרי, הדבר אפשרי, אז אני אומר, לא צריך להטריף את הכל בשביל זה, אבל צריך שתהיה לנו מגמה להעלות את רמת הכשרות, להשתדל לקנות מהדרין, והרבה פעמים הכשרים של מהדרין, של רבנות מהדרין, הם הכשרים מצוינים, יש היום כל מיני הכשרים חדשים מקרוב, באו בכל מיני מקומות שיש איתם בעיה, הכשר בדץ טוב חייב להיות תמיד הכשר שני, יהיה רבנות והוא יהיה הכשר שני. אם אין גם רבנות, הרבה פעמים זה מעיד שיש כאן בעיה. רבנות יש לה תוקף משפטי, ולכן יש משמעות שיש רבנות, ועל גבי זה יש לפעמים הכשר שני, הכשר נוסף, וכל מה שאני אומר לכם עכשיו, גם על המהדרין, זאת מגמה גם של האנשים הבכירים ברבנות בעצמה, כי כולם נאבקים בבעיה הזאת של הכשרות, וכולם היו שמחים שהכשרות תהיה מעודרת יותר. אבל בלי הצרכנים שיעשו את המאמץ מלמטה, אי אפשר יהיה לשנות את הדברים גם מלמעלה. תודה רבה.